كل
يلا يا كل خلاص
اكثر من سنه هذا
ما سكيت راك لجبي يوم خميسي
يوم ثاني
يوم ثاني
על יום שני דיברו, על יום חמישי לא דיברו.
זה עסקת חבילה, ברגע
שהם רוצים... כן, גם אני,
לבין הזמנים, זה לא מתייחס...
לא, האמת, נכון, אבל...
לא, האמת, יש עניין לי, אני ללמוד פרשה כל שבוע, לא?
נכון?
גם בבין הזמנים.
לרב מגיע חופש גם.
לא, ברוך השם, אני...
זה איזה שאלה.
זהו. איפה אנחנו נמצאים? פרק ג' פרק ג' טוב, אז פרק ג' הנה יתבהר לך כי מפני פתחת את המזגן, אה?
אני, כן
אתה פתחת הנה יתבהר לך כי מפני שצריך אל האדם הכנה לקבל השכל לכך ראוי שיהיה אל האדם עמידות אשר להם ייחוס אל השכל, יחס הכוונה, התאמה. ולכך אמרנו כי הענבה בייחוד היא הכנה אל התורה השכלית. כי מידת הענבה מתייחסת אל השכל, כמו שאמרנו. ואם כך הוא יותר צריך אל האדם הכנה הזאת, שלא יהיה בעל תאווה גופנית. כי בדבר זה, זאת אומרת, כיוון שהשכל הוא מופשט, הוא רוחני, אז הוא אומר, אם כך הוא, יותר צריך אל האדם הכנה הזאת שלא יהיה בעל תאווה גופנית, כי בדבר זה נוטה לגמרי אל הגשמי. ואיך יהיה בו, זאת אומרת, דבר זה, הכוונה, אם אדם יש לו תאווה גופנית או תאוות גופניות, אז הפירוש הוא שיש לו נטייה אל החומר, אל הגשם. אז איך יהיה בו נמצא השכל? שהשכל הוא הפך הגשמי. אז הוא מביא גמרא. הוא בפרק כיצד מעברין, כתוב בגמרא כך. אמר אבונה, מי דכתיב חייתך ישבו בה תכין בטובתך לעני אלוקים. פסוק בתהילים, חייתך ישבו בה, תכין בטובתך לעני אלוקים. אז דורשת הגמרא כך, אם מייסים האדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת, תלמודו מתקיים, ואם לאו, אין תלמודו מתקיים. האדם צריך להתנהג כמו חיה. באיזה מובן כמו חיה? הדמיון שלו לחיה צריך להיות בזה שהחיה היא דורסת ואוכלת. דורסת ואוכלת, הכוונה היא מכה, בעלי חיים הטורפים, או יש מהם כאלה, היא מכה ואוכלת את מה שהיא מכה, את מה שהיא מורידה, את מה שהיא הצליחה להוריד, היא מיד אוכלת.
בניגוד ל...
מה? לא, הגמרא אומרת, יש הגמרא עושה הבחנה בין ארי לבין בעלי... זה הבחנה שהגמרא עושה בבבא קמא. יש חיות שטורפות והן לא אוכלות מיד, יש חיות שהן דורסות ואוכלות מיד. זה ההבחנה של הגמרא, טורף ואוכל ודורס ואוכל. כל פעם אם הגמרא הזאת בעירובין אומרת,
אריה אומר כולם ככה.
מה? כולם כמו מה?
כמו אריה
דורס ואוכל. הגמרא עושה, הגמרא...
האמת היא, לא, יש כמה, נכון, סוגים של שואלים בזאבים,
למשל,
שהם מחביאים.
בטח, גם האריה, הגמרא אומרת, טורף ואוכל בדי גורותה, והיא מביאה פסוק. הלוויה טורפת, אבל היא לא אוכלת, היא מביאה לארי. הרי היא, נכון?
כן, נכון.
אז זה נקרא לטרוף. טורף ואוכל. אבל יש כאלה שדורסות ואוכלות. הן מיד, מכות ואוכלות. אז הוא יסביר. אם משים האדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת, תלמודו מתקיים, ואם לאו אין תלמודו מתקיים. זה פירוש אחד בפסוק. והיא כזה אמרי, כחיה שמסרחת אכילתו, תלמודו מתקיים, ואם לאו אין תלמודו מתקיים. עד כאן, פירוש. כי השכל הוא מרוחק ונבדל מן הגוף. ולפיכך, אם האדם הוא כמו החיה, שאין החיה מסדרת אכילתה, רק, הכוונה אלא, היא דורסת וממהרת אכילתה בלי שום הכנה. וכך ההשוואה היא לאדם, או לאדם, אינו מקפיד על אכילתו. זאת אומרת, אדם, כדי שתלמודו יתקיים בידו, צריך לא להקפיד על האכילה. לא להקפיד על האכילה, הכוונה היא לא להקפיד על צורת האוכל, או רמת האוכל. צריך לאכול אוכלים, אבל לא, בדרך כלל בני אדם רוצים ליהנות מהאכילה. זאת אומרת, אתה מכין לך, אתה
רוצה...
מה?
עושה הפקה מהאוכל.
כן, מפיק את האוכל. הוא אומר, כדי שתלמודו יתקיים בידו, הוא צריך להידמות לחיה. דורס ואוכל. דורס ואוכל. אז אדם לא יכול לאכול, הרבה דברים הוא לא יכול לאכול בלי לבשל. אבל השאלה, מה היחס? זאת אומרת, המציאות היא שצריך לאכול, אדם לא יכול להתקיים בלי לאכול, אבל השאלה, מה היחס שלו אל האוכל? חיה דורסת ואוכלת, וצריך להיות כמו חיה. תלמודו, חייתך ישבו בה, עוד מעט נראה שהוא דורש את הפסוק, אבל חייתך, הגמרא דורשת, הפסוק הזה אומר שכדי שתלמודו יתקיים בידו, היחס שלו אל האוכל צריך להיות כמו חיה. כמו חיה במובן זה, החיה מוכרחה לאכול, היא רוצה לאכול, זה הטבע שלה. אבל היא לא מכינה, היא אוכלת בלי הכנה. אז אדם צריך להיות במצב כזה שהוא לא מקפיד על הכנת האוכל. זה הדמיון לחיה. ולפיכך, אם האדם הוא כמו החיה, שאין החיה מסדרת אכילתה, רק שהיא דורסת וממהרת אכילתה, בלי שום הכנה, וכך אינו מקפיד על אכילתו, בזה נראה שהאדם הזה אינו נוטה אל התאווה הגופנית. זאת אומרת, אדם שלא מקפיד על האוכל, או נגיד להפך, אדם שמקפיד על האוכל, פירושו של דבר שיש לו נטייה מסוימת אל תאוות האכילה. לכן הוא צריך להכין את האוכל. לכן הוא מקפיד על האוכל. אבל בזה נראה, אם אדם לא מקפיד על האוכל, בזה נראה שהאדם הזה אינו נוטה אל התאווה הגופנית. ולכך הוא מקבל, הכוונה היא, הוא מוכשר לקבל. יש לו את היכולת לקבל את השכל לגמרי, וממילא יש אל תורתו קיום. שכאשר האדם אינו גופני, השכל מסוגל להיות קיים בו. זאת אומרת, יש יחס בין היחס של האדם אל האוכל ליכולת שלו להתמזג או להזדהות עם התורה, לקנות את התורה. ככל שעולה או בא לידי ביטוי יותר תאוות האכילה שלו, זה מונע את האפשרות שלו להתמזג עם התורה, לקנות את התורה. התורה היא שכלית. התורה היא שכלית. ובתור שכזאת היא לא יכולה להיות קיימת באדם, רק אם האדם גם כן יש לו התאמה, והאדם הוא חומרי. כן? בסופו של דבר האדם יש בו חומר, אי אפשר להתעלם מזה. אבל גם אם האדם הוא בעל חומר, כדי שאדם, כיוון שכך, כשיש ניגוד בין החומר לבין השכל, בין החומר לבין הרוח, אז האדם צריך להיות במצב כזה שבו תהיה התאמה מסוימת בינו לבין השכל, לבין הרוחניות. אז אם הוא מקפיד על האכילה, אז זה גורע את היכולת שלו לקנות את התורה. זה מה שהוא אומר. ואם לאו, שכאשר האדם אינו גופני, השכל קיים בו. ואם לאו, אין תלמודו מתקיים, כי נראה שהוא בעל גוף גשמי, ואין לו ייחוס אל השכל כלל. וכן לאיקה דאמרי, כמו החיה שמסרחת ואוכלת, שאינו מקפיד על אכילתו עד שתהיה האכילה אליו כראוי. ואדם זה מוכן אל השכלי. ואילו שתי לשונות, הראשון שדורסת ואוכלת, היינו שאוכל במהירות. מקודם הוא אמר, אינו מסדר אכילתו. דורסת ואוכלת, אז כמו שאמרתי, דריסה, כך רואים שהמפרשים מסבירים. דורס ואוכל, הכוונה היא, מכה ואוכל מיד. מכה, או ממית, כן? מכה ואוכל מיד. הראשון שדורסת ואוכלת, היינו שאוכל במהירות, ואינו שואה באכילתו כדרך בני אדם. אדם בדרך כלל באכילה עושה את זה, זה חלק מההנאה, שאדם כן נהנה מהאכילה, אז זה צריך להיות לאט, כן? אז זה נקודה אחת. אז הראשון שדורסת ואוכלת, היינו שאוכל במהירות, ואינו שואה באכילתו כדרך בני אדם. והלשון השנייה, כחיה שמסרחת, היינו בשביל תלמודו ממתין, ושוהה מי לאכול. אתה מבין, הוא מפרש מסרחת לא מלשון סירחון. כן?
השיה.
כן, כן. הוא שניהם אמת. כי ממהר אכילתו ואינו מעריך בסעודתו בשביל לימודו. זאת אומרת, הנקודה הראשונה, הלשון הראשונה, ממהר אכילתו ואינו מעריך בסעודתו, כשהגורם לכך ש... הוא אומר, כדי שהוא יוכל ללמוד. ואם יש לו לימוד, לא ימהר אל האכילה. עד כי לפעמים נתקלקל לו האכילה. כתוצאה מזה שהוא לא ממהר לאכול, אז לפעמים מתקלקל האוכל. והכל שהוא דוחה הגוף החומרי בשביל השכלי. אז באמת רואים... לא, 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 הוא מפרש סירחון, גם... השעיה, אבל זה באמת גורם לכך שהאוכל מתקלקל. כן, האוכל מתקלקל.
שתי המקרים, האוכל לא שולט עליו.
כן, כן. עד כי לפעמים מתקלקלת לו האכילה. והכל שהוא דוחה את הגוף החומרי בשביל השכלי. ואם כך עושה, שמבטל את הגוף בשביל השכלי, יש אל השכל קיום... כאשר אין לו מבטל. מה פירוש? אין לו מבטל. הוא מסביר, מה הנקודה? כמו שאמרנו, הגוף, החומר, הוא מנוגד אל הרוח. הוא עומד בניגוד לרוח. זאת אומרת, גם כשאדם למד, וגם כשאדם למד וידע, אבל הגוף באופן טבעי, הוא גורם מסלק. הוא גורם שדוחה את השכל. כביכול יש, את הציור הוא ציור של מאבק. הוא דוחה את השכל. אז אם האדם יודע, או אם האדם הצליח להגיע למדרגה כזאת שאצלו האוכל לא חשוב, אז הפירוש הוא גם, זה מחליש את הכוח הגופני שלו. מחליש את הכוח הגופני. וברגע שיש החלשה של הכוח הגופני, אז ממילא גם הכוח הגופני לא יכול, אין את הכוח להתנגד לצד הרוחני שבו. לצד השכלי שבו. אבל אם להפך, אם הוא מייחס חשיבות לתאוות האכילה, כן, יש לה חשיבות, אז זה חיזוק של החומר. וברגע שיש חיזוק של החומר, אז ממילא גם הוא חזק נגד הרוח שבו. זה, יש לו כוח להתמודד עם הצד הרוחני שבו. זה מה שהוא אומר.
זה לא טוב בשביל הצפתים.
מה? זה לא... אבל התורה היא גם לצרפתים, מה לעשות?
כן, אבל יש חשיבות, זה שינו חשיבות על האוכל. דווקא אנחנו ראינו עם הרב אדרי לגבי סעודת ערב שבת.
שבת זה משהו אחר.
לא, לא.
שבת החומר זה רוח.
לא, לא, אבל...
שבת החומר זה רוח.
אבל נראה לי שהדרך כמו שמביא בעצמו שחכמי צרפת היו מעריכים יותר בסעודתם מחכמי אשכנז. שכבר מזמן זה היה ככה,
זה לא מהיום. לא, אבל שבת החומר זה רוח. שבת זה גדר אחר. שבת זה גדר אחר. הלאה. ואם כך עושה שמבטל הגוף בשביל השכלי, יש אל השכל קיום כאשר אין לו מבטל. אבל אם אינו עושה כך, הרי תאוות הגוף מבטלת את השכל, כי אין מתנגד יותר אל השכל כמו הגוף. רק הגוף, הכוונה, צריך לדעת שאין מתנגד יותר גדול אל השכל מהגוף, כי הגוף הוא חומר. הגוף שלנו הוא חומרי, הנטיות של הגוף הן נטיות אל החומר, הן מושכות אל החומר, כן?
מאוד יכול להתנגד, יש שני כוחות.
נכון, נכון. לא, הוא אומר, כי אין מתנגד אל הגוף, אין מתנגד יותר אל השכל, רק הגוף.
רגש אולי?
לא, לא, אני לא חושב, אני לא חושב. יכול להיות שיש, לאו דווקא באדם עצמו, יכול להיות שיש התנגדות אל השכל מכיוונים אחרים. רק הוא אומר, הגוף של האדם הוא המתנגד הגדול ביותר אל הצד השכלי שלו. הגוף של האדם, כן, גופו של האדם, הוא המתנגד הגדול ביותר אל השכל. ואין דומה זה, ואין דומה זה אל מה שאמרו בברכות נונדלת, יבוא מישהו וישאל, מה אתה מדבר? הגמרא בברכות אומרת, המעריך בשולחנו מעריכין לו ימיו. הרי הוא אמר, חייתך ישבו בתחים בטובתך לעני אלוהים. מה חיה דורסת ואוכלת? אז הוא הסביר מה הכוונה, מהר, בלי הכנות, עושה את האכילה מהירה, לא מייחס לחשיבות. כתוב המעריך בשולחנו, מעריכין לא ימיו, המעריך בשולחנו, מעריך הכוונה, מעריך בסעודתו. אז הוא אומר, שם הפשט הוא אחר. שם עושה בשביל שיבואו עניים, ולא לתאוותו. זאת אומרת, הוא יודע שיש עניים שצריכים להגיע לאכול איתו, כתוצאה מכך הוא מעריך את הסעודה, כדי שאותם עניים שצריכים לבוא לאכול, יוכלו לאכול איתו. כן?
גם הדגש הוא לא לתאוותו.
כן, כן. ושם עושה בשביל שיבואו עניים ולא לתאוותו. אינמי, עוד הסבר. דקן איירי שאינו מעריך בהכנת סעודתו, רק דורס ואוכל כמו החיה, כמו החיה שאין לה הכנה. זאת אומרת, הוא אומר עוד תירוץ.
הוא אוכל ארוך, אבל ההכנה היא קצרה.
בדיוק, ההכנה היא קצרה. זה שאדם מכין, זה הפירוש שהוא מייחס חשיבות. זה ייחוס חשיבות לתאוות האכילה. ההכנה של האוכל מגלה ייחוס של חשיבות לתאוות האכילה. אז יכול להאריך בשולחנו, אבל הקפדה היא על ההכנה. ההקפדה היא על ההכנה. זה שהוא מכין. אם אדם מכין את האוכל, צריך לשפר אותו, צריך לעשות אותו יותר טעים, זה מעיד על כך שיש לו תאוות אכילה. הלאה. ויש לך להבין באילו שתי לשונות, כי לשון ראשון שאמר כחיה הדורסת סובר, כי השכלי ראוי שיהיה תמידי, לא יוסר כלל. וזהו עניין השכל שאין תחת הזמן כלל. וכמו שכתוב, והגית בו יומם ולילה. ולפיכך אמר שאם האדם כחיה הדורסת ואינו שואב אכילתו, לתת זמן לאכילתו מפני שהוא רוצה ש... זאת אומרת, הוא אומר ככה, שני הפירושים שפרשו חז"ל את הפסוק הזה, כל אחד מדגיש נקודה מסוימת. שניהם מדגישים מה צריך להיות יחס האדם אל האוכל אם הוא רוצה שתלמודו יתקיים בידו, אבל כל אחד תופס נקודה אחרת. הפירוש הראשון שאומר כחיה, אם משים האדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת, תלמודו מתקיים בידו, הוא שם דגש על הזמן. זאת אומרת, הפירוש הוא כך, אדם רוחני, זה מה שהוא אומר, אם אדם שייך לרוחניות, השכלי ראוי שיהיה תמידי, לא יוסר כלל. מציאות כזאת של אדם שהצד השולט בו הוא השכל, כן? הרוח, השכל, אז הוא אומר, השכלי ראוי שיהיה תמידי, לא יוסר כלל, וזהו עניין השכל שאינו תחת הזמן כלל. זה שייך לאותו עניין, משום שכל המושג של זמן שייך לעולם הזה, כן? אנחנו אומרים, העולם הזה הוא עולם מוגבל. הזמן זה חלק מההגבלה של העולם, כן? הדבר שהוא רוחני הוא בלי סוף, אינסופי. אינסופי, לא מוגבל, לא מוגבל גם בזמן. אז כשיש מציאות של שכל, כשהצד השולט באדם הוא השכל, אז הפירוש הוא, כמו שהוא אומר, השכל הוא תמידי. השכל הוא תמידי, ולכן הוא אומר, לכן ביושע השימוש של הפסוק, והגית בו יומם ולילה. והגית בו יומם ולילה, מה זה יומם ולילה? יומם ולילה, הכוונה היא בלי הגבלה של זמן, יום ולילה, תמיד. יום ולילה, אגב שיש בגמרא כתוב שהקיום של המצווה של והגית בו יומם ולילה מתקיים, יש גמרא במנחות שזה מתקיים בקריאת שמע, שחרית וערבית. אבל צריך לשים לב לטרמינולוגיה, כן? והגית בו יומם ולילה. הפירוש הפשוט יומם ולילה, יומם ולילה. לא ביום ובלילה, אלא יומם ולילה בתמידות. זה נקרא יומם ולילה. זה נקרא יומם ולילה. אז הוא אומר, וזהו עניין השכל, שאינו תחת הזמן כלל. וכמו שכתוב, והגית, אז מה? אבל אדם צריך לאכול. אדם צריך לאכול. הרי אדם לא יכול להתקיים בלי לאכול. בלי לאכול אדם לא... אבל הפירוש הוא, אבל הוא אוכל, אז הוא עושה את האכילה מהירה. זאת אומרת, כשאדם הוא שכלי, אז גם הצורך של האכילה הופך להיות מהיר. נכון שאני מוכרח לעשות את זה. אני לא יכול לא לעשות. אני מוכרח כדי שאני אוכל להתקיים פה, אני צריך לאכול. אבל זה אבל מהר, כמו חיה שדורסת ואוכלת. זה לא תחת זמן. כיוון שכל המציאות שלי, כל ההוויה שלי, היא הוויה שלא שיירת לזמן, אז מאלה גם הצרכים שהם מוכרחים, הצרכים הגשמיים שאדם מוכרח בהם, הם הופכים להיות צרכים של הכרח. אז מה שמוכרחים, מוכרחים, אבל עושים את זה מהר. כן? וזהו עניין השכל. ולפיכך אמר, שאם האדם כחיה דורסת, ואינו שואב באכילתו לתת זמן לאכילתו, מפני שהוא רוצה שלא יסור מן התורה. זאת אומרת, מה הגורם שגורם לו באמת לעשות את זה מהר? כי הוא, קשה לו להיפרד מהתורה. קשה לו להיפרד מהתורה, קשה לו להיפרד מהלימוד. אז כיוון שקשה לו להיפרד מהתורה, אז ממילא גם כשהוא אוכל, הוא אוכל מהר. כיוון שהוא רוצה לחזור ללימוד. הוא כל הזמן נמצא במצב שהוא רוצה ללמוד. אלא מה? מוכרחים לאכול. טוב, אז מה שמוכרחים עושים, אבל עושים מהר. כן? ולכך אינו שואב באכילתו, אז תורתו מתקיימת. כי בזה ראה, הכוונה הראה, שהוא שכלי. וללשון השני, הלשון השנייה של הגמרא, חייתך ישבו בה, מה חיה מסרחת, כחיה שמסרחת ואוכלת, תלמודו מתקיים בידו. מה הכוונה? אז הוא אומר, לשון השני שמסרחת אכילתה, דהיינו שאינו רוצה זאת אומרת, הפירוש הראשון אמר שהשכל הוא לא תחת זמן, כן? ומה שהוא מוכרח, כמו שאמרנו, מה שאדם מוכרח הוא עושה מהר. הפירוש השני אומר, גם לא תחת זמן, אז ממילא, אז הוא כבר שוכח בכלל מלאכול. יש מציאות כזאת שאדם שקוע, שקוע כולו בהוויית הלימוד, בעסק של לימוד התורה, שהוא בכלל שוכח מלאכול. צריך לבוא להזכיר לו. צריך לבוא להזכיר לו. סיפר לי הבן שלי על רב חיים קניאבסקי בבני ברק. הוא אומר לי שהוא שם לב, הוא היה אצלו בחדר, אז הוא כל הזמן, הוא גם צריך לאכול. אז הוא שואל מה לברך, כי הוא לא יודע מה הוא אוכל. הוא כל הזמן לומד. אז גם כשהוא אוכל הוא לומד. אז הוא פשוט לא יודע מה הוא אוכל. אז צריך מישהו להגיד לו מה לברך, בורא נפשות, על המחיה, מה הוא אכל, הוא לא יודע מה הוא אכל. כך הוא אמר לי. כן? לא, הפירוש הוא, אז זה נקרא שואל, יש מציאות כזאת שמסרחת ואוכלת, אדם שקוע בלימוד, אז המאכל מתקלקל, משום שהוא שכח שצריך לאכול בכלל. גם בספר על הרב צבי יהודה, זכרונו לברכה, גם כן מספרים שם שהיה צריך להזכיר לו לאכול, משום שהיה יכול להיות שקוע שעות, שעות על גבי שעות, ובכלל לשכוח שהוא צריך לאכול. יש מצבים כאלה שהאדם כולו שייך לרוח, אז הוא בכלל שוכח שהוא צריך לאכול. צריך לבוא להזכיר לו שהוא צריך לאכול, אחרת הוא לא יאכל. גם אין לו צורך, גם אין לו, זאת אומרת, דרך האדם נורמלי מרגיש רעב, אבל אדם שנמצא בהוויה רוחנית כל כך גבוהה,
מה? משה רבנו שכח לאכול הרבה.
נכון, ככה אפשר להבין את זה גם כן. אז עוד פעם, וללשון השנייה, שמסרחת אכילתה, דהיינו שאינו רוצה לסור מן התורה, ושואה, עד שמתקלקל האוכל, מתקלקלת האכילה. ואצל זה נראה שיש לו מעלת השכל שהוא תמיד, כאשר אינו רוצה לפרוש מן התורה, ותורתו מתקיימת. ואמר, שאם האדם עושה כך, אז הוא נבדל מתאוות הגופניות. מה?
הוא אומר, אינו רוצה לפרוש מן התורה, ומקודם אמר, מפני שהוא רוצה שלא יסור מן התורה.
כן, כן. נכון.
יש הבדל?
לא, לא, כן. אתה אומר, לכאורה זה היינו אח.
לא יודע.
הוא יודע שהוא צריך לאכול, אז הוא הולך לאכול מהר כדי לחזור מיד ללימוד.
בדיוק. במקרה השני הוא בכלל שוכח שהוא צריך לאכול. המציאות הראשון, ההסבר הראשון, הפסוק משווה.
לא, זהו, זה לא מעלה יותר גדולה.
במקרה השני כן, בהוצאה השנייה. הוא אפילו שוכח ללכת.
אני אסביר יותר. הרי נקודת הנוצא של שני ההסברים זה הפסוק. חייתך ישבו בה. זאת אומרת, ההשוואה לחיה, אבל השאלה היא באיזה נקודה ישבו לחיה. אז לפי הפירוש הראשון, ההשוואה לחיה היא המהירות. היא ההכנה. המהירות. החיה לא מקפידה להכין אוכל, אין מציאות של הכנה של אוכל. היא צריכה לאכול, דורסת ואוכלת. אז בנקוד, אז זה צד אחד של השוואה, זה המימרה הראשונה של הגמרא. המימרה השנייה של הגמרא, שהחיה לא מקפידה, מסרחת, הכוונה היא, גם אם זה מסריח, זה לא משנה לה. היא אוכלת מה שבא. אז, 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 אז עכשיו הוא מסביר שבאמת מדובר פה, ויכול להיות שההשוואה הזאת של הגמרא מדברת על שתי רמות של אנשים ששייכים אל השכל. רמה אחת היא רמה שאדם יודע שצריך לאכול, אבל הקישור שלו לתורה הוא כל כך חזק שגם אם הוא יודע שהוא צריך לאכול, אבל הוא יודע, אבל בצד שני הוא כל כך קשור לתורה, אז הוא עושה, אז גם מה שהוא צריך הוא עושה מהר, אין לו עניין להתעסק עם האוכל, להכין את האוכל. הרצון שלו, הקישור שלו לתורה הוא כזה קישור ש יש דברים שמורחים לעשות, אבל עושים אותם מהר, משום שהעיקר אצלי זה לא זה, העיקר אצלי זה זה. ההוויה, התיאור השני הוא תיאור של אדם, כמו שאמרנו, שהוא שקוע כל כך, הוא גם לא יודע שהוא צריך לאכול. גם לא יודע שהוא צריך לאכול. עד כדי כך, שגם כשהוא אוכל, אז כבר האוכל מסריח. האוכל מקולקל. זה תיאורים של שתי רמות, שני מצבים של קישור אל התורה. בשני המקומות מדובר על אדם שיש לו יחס אל התורה, והיחס אל התורה נובע מצד זה שבאמת התאווה הגופנית לא שייכת אליו. אבל זה שני מצבים, שני מצבים. כן, הלאה. ואמר שאם האדם עושה כך, אז הוא נבדל מתאוות הגופניות, ואז השם יתברך עושה לו סעודה. פירוש שהוא מוכן. מה הכוונה עושה לו סעודה? איזה סעודה? כן, אז הוא אומר, הרי האדם הזה לא שייך לאוכל, אז מה זה עושה לו סעודה? אז הוא אומר, פירוש שהוא מוכן להיות נהנה מזיו השכינה, שזאת הסעודה תהיה לעתיד, שיהיה לו סעודה נבדלת, ותהיה סעודה רוחנית, יש מזון רוחני, כן? יש סעודה רוחנית, שיהיה לו סעודה נבדלת בלתי גשמית, כאשר אינו נמשך אחר סעודת הגוף, כמו שהתבאר בפרקי אבות, אצל, יש שם המשנה שאומרת, והכל מתוקן לסעודה, אין שם. לאיזה סעודה? אז הוא מסביר, הסעודה הכוונה, הנאה מזיו השכינה, והתבאר כי צריך שיהיה לאדם הכנה לקבל התורה, ואם לא כן, אי אפשר לקבל התורה השכלית. רק צריך שיהיה גובר על גופו הגשמי, אשר הוא סיבת ההרחקה מן השכל הנבדל. ואז יש לתורתו קיום שעומד בו, הכוונה מתקיים בו. כי זאת אומרת, הגילוי שהמהר"ל עומד עליו כאן, שגם כשאדם למד תורה, וגם שאדם ידע תורה, צריך לדעת שהמציאות הזאת של החיבור של האדם אל התורה הוא לא קבוע. צריך לשמר אותו. זאת אומרת, אדם שלמד תורה, יש לאדם זיכרון. כן, אדם למד תורה ויש לו זיכרון. אבל התורה היא צריכה שימור. הוא ידבר על זה גם בהמשך. כשאדם למד תורה, אדם קנה תורה, אדם ידע תורה, זה לא מספיק, משום שהתורה היא, כמו שהוא אומר, היא שכלית, ובתור שכזאת, והגוף דוחה אותה באופן טבעי. המציאות של הגוף באדם, המציאות של החומר באדם, דוחה את הצד הרוחני שלו. היא באופן, אז כדי שהתורה שבו לא תידחה, הוא צריך להיות במצב שבו כביכול הוא מתיש את החומר. כן, מתיש את החומר. לא חס ושלום לעשות את עצמו חולק, כי אמרנו, אדם מוכרח לאכול. נפש בריאה וגוף בריא. אבל אסור שתהיה נטייה אל החומר. זה מה שהוא אומר. אז יש אפשרות, כמו שהגמרא אומרת, שתלמודו יתקיים בידו. אבל אחרת, באופן טבעי זה יסתלק. זה מה שהוא רוצה ללמד. הוא בפרק רבי עקיבא, בשבת. אומרת הגמרא, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אמר רבי יוחנן, אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש, אפילו בשעת מיטה. שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אז זו דרשה של רבי יוחנן. אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו בשעת מיטה. אדם כי ימות באוהל, גם בשעת המיטה, כשזה יהיה באוהל, אוהל של תורה. ורבי שמעון בן לקיש אמר, זה דרשה יותר מפורסמת, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אז שתי דרשות, רבי יוחנן וריש לקיש, על הפסוק הזה, ופירוש זה. כי רבותינו זיכרונם לברכה באו לפרש שוב, אותו יסוד, כי אין לתורה קיום אצל האדם, כי אם על ידי סילוק הגשמי. ולדעת רבי יוחנן, אין לאדם למנוע את עצמו מבית המדרש, אפילו בשעת מיטה. כי המיטה מצד הגוף, לא מצד השכל. כל המציאות של המיטה שייכת לצד החומרי שבאדם, לא לצד הרוחני שבו. לא מצד השכל הנבדל, ואין לשכל הנבדל עסק במיטה. ולפיכך, אל ימנע עצמו מבית המדרש, אפילו בשעת מיטה, כאשר אין המיטה מצד השכל. אז מה הכוונה שלו? צריך להבין מה הוא רוצה לומר. מה הכוונה שלו? אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו בשעת מיטה. מה הוא מתכוון לומר? מה הוא מתכוון לומר? מה יש על כדאי? מה פתאום היינו חושבים שימנע את עצמו מבית המדרש בשעת מיטה? למה? מה החידוש? מה?
אדם
פלש.
כן, אבל מה הוא?
אבל
מה?
מה?
ההדרכה היא רק לאדם שהוא מת בדיוק, ומה קורה עד אז, מה כל החיים שלו.
אז אני אומר, צריך להבין מה הייתה ואמינה. אמר רבי יוחנן, אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו בשעת מיטה, שנאמר, והמהר"ל מפרש, המהר"ל מנסה להסביר פה משהו, הוא אומר, אין לאדם למנוע מבית המדרש, זאת אומרת, הוא אומר, המיטה לא שייך, זאת אומרת, מהמהר"ל משמע, מהמהר"ל משמע קצת, שהיה לנו ואמינה לומר שהמיטה שייכת גם לצד הרוחני שבו. אז ממילא, אם זה שייך גם לצד הרוחני, אז היה לנו אבמינה לומר שאולי באמת ימנע עצמו, אז על זה בא רב יוחנן ואומר, לא, מה אתה, זה שני דברים שלא שייכים אחד לשני. זאת אומרת, המציאות הרוחנית היא לא תלויה בכלל במציאות הגשמית. זאת אומרת, יכול להיות שהגוף ימות, באמת לא יכול להיות, אלא כך זה באמת, הגוף מת, אבל הרוח ממשיכה. כן? הרוח ממשיכה. אבל צריך להבין מה בכל זאת הייתה ואמינה. למה הייתי חושב, אני אומר, מהמר"ל משמע שהיה לנו ואמינה כזאת, אבל השאלה היא צריך להסביר.
אולי?
נו.
אולי, עובר לי לראש בהפוך, מיטה, זאת אומרת, כשאדם הוא בעצם גופני, הוא עכשיו מת. הוא לא מת, הוא במצב של מוות, כי הגוף שולט בו. הוא בנטייה מוחלטת אל החומר. אל ימנע האדם עצמו מבית המדרש, תבוא בכל זאת, למרות שאתה חומרי לגמרי, בית המדרש.
רגע. אדם כי ימות באוהל. אדם כי ימות באוהל.
גם אם הוא מת לגמרי, מה זה מת לגמרי? חומרי לחלוטין.
אל ימנע האדם מבית המדרש, אפילו בשעת מיטה, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל.
גם אם אתה חומרי לחלוטין. שקוע בחומר לחלוטין.
אולי אתה יותר רוחני.
לא, אז הוא יבוא לבית המדרש, ובית המדרש כן יראה.
אתה סוף סוף נפרד מהחומר.
אני לא דיבר על האדם שהוא, האדם שהוא להפך, הוא שקוע כולו בחומר. לא יודע, הסבר אחד. אין לאדם, כי הוא אומר, אין לי מנוע.
אין לאדם למנוע, הכוונה להימנע. כמו שאל ימנע אדם.
מצד מה? מצד שהוא שקוע כולו. מה זה שאתה מיטה? שהוא כולו גוף. תגיד מה אני, כולי גוף, כולי חומר, מה יש לי בבית המדרש? מה יש לחפש שם? זה שכל, אני כולי חומר. אל תמנע את עצמך, אתה לא.
זה מעין אותו דבר, זאת אומרת, הפירוש הוא כיוון, המיטה לא שייכת לצד הרוחני שבך. המיטה שייכת רק לצד הגופני. לצד הרוחני שבך, אין שום יחס למיטה. לצד, לצד הרוחני שבך, אבל אני אומר, הייתה, אבל הוא בא להוציא מאיזושהי, מאיזושהי הווה אמינה, זאת אומרת, מאיזושהי...
אדם צריך ללמוד תמיד.
מה?
אדם צריך ללמוד תמיד, כל רגע צריך לנצל ללימוד, זה הווה אמינה, גם בשעת מיטה, שזה השעה האחרונה שלו, שהוא צריך לנצל ללימוד, רואים תלמידי חכמים גדולים, שאפילו...
אז כל הדרוש שלו בא בשביל
שאפילו בחכים חצי דקה לתפילה.
כן, כן.
והם רואים אותם שקועים.
כל דקה חשובה. אז אפילו בשעת מיטה, אפילו...
שבדקה האחרונה היא גם חשובה ללימוד. היא גם אותה צריך לנצל ללימוד.
טוב, נראה הלאה. ולרבי שמעון בן לקיש, אין התורה השכלית מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. וזה כמו שאמרנו. כי הגוף, למעשה הוא הביא את כל המאמר הזה בשביל הפירוש של ריש לקיש. כן, וזה כמו שאמרנו. כי הגוף מתנגד אל השכל, ולפיכך צריך שימות על דברי תורה. מה הכוונה שימות על דברי תורה? כלומר, לסלק את הגוף לגמרי כאילו אינו. וזה הפשט, אין התורה מתקיימת אלא במי שמימית עצמו עליה. אז מה הכוונה מימית עצמו? מבטל את הגוף. כן? מתייחס אל הגוף כאילו הוא לא קיים. זה מה שהוא אומר. למי שממית עצמו עליה, כלומר לסלק הגוף לגמרי, כאילו אינו. ואז יש לתורתו קיום, כאשר האדם גובר על הגוף לגמרי. ובזה הוא שכלי. ודבר זה בארנו במקום אחר גם כן, כי זה עיקר הכנה שצריך אל האדם. מה? כרב יוחנן דרך. אבל לא בדברי אגדה. בהלכה, הלכה כרב יוחנן פרקת לשלושה דברים שהגמרא אומרת שבהם הלכה כריש לקיש. אבל בדרך כלל כרב יוחנן.
ובאגדה, מה...
כן, לא יודע. כאן זה גם לא... זה לא מחלוקת להלכה... זה מחלוקת איך לדרוש פסוק רק, כן? משמעות דורשים מכה ביניו, כמו שהגמרא אומרת. ובפרק חלק, בסנהדרין דף קוף, עמוד א', דרש רבי יהודה ברבי סימון, כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו לעולם הבא, שנאמר מראהו כלבנון בחור כארזים. אמר רבי תנחום בר חנילאי, כל המרעיב עצמו על התורה, הקדוש ברוך הוא מסביעו לעולם הבא, שנאמר ירוויון מדשן ביתך ונחל אדניך תשכם. ובאור דבר זה גם כן, שוב הוא חוזר, כי העולם הזה עולם גשמי, ואין עיקר בעולם הזה השכל שהוא בלתי גשמי. זאת אומרת, אין עיקר בעולם הזה השכל, הפירוש הוא הצד הרוחני או הצד השכלי בעולם הזה הוא בטל, אין לו חשיבות. כן? אין לו חשיבות. מה הפירוש? יבוא מישהו ויגיד, הרי אתה רואה שההפך, דווקא אנשים בעלי שכל יש להם חשיבות, אבל החשיבות שלהם היא בגלל שהם את השכל שלהם מנצלים לצורך החומר. כל השכל מנוצל בעולם הזה לצורך החומר. בעוד שהשכל במדרגה העליונה של השכל, בצד הרוחני שלו, הוא אין לו ערך. בדרך כלל, זה מה שהוא אומר. אז ובאור דבר זה גם כן, כי העולם הזה עולם גשמי, ואין עיקר בעולם הזה השכל שהוא בלתי גשמי. ואם האדם משחיר עצמו על דברי תורה או מרעיב עצמו על דברי תורה, ואומר המהר"ל, וההשחרה על דברי תורה או הערבה על דברי תורה היא הדבקות הגמורה בתורה, והיא משחיר עצמו, הפירוש הוא כשאדם אדם 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 לא שם לב אל החומר, הוא מגיע למצב שבו זה בא לידי ביטוי גם בצד הגופני שלו, כך אני מבין. משחיר עצמו על דברי תורה, אפשר, זאת אומרת, כשאדם, אם אדם רעב, או אם אדם בסופו של דבר כשאדם לא אוכל כמו שצריך או לא ישן כמו שצריך, זה נראה עליו, אפשר לראות עליו, זה הכוונה, רואים אדם שמטפל בעצמו, דואג לעצמו, גם אוכל וגם דואג לכל הצרכים הגופניים ועושה את זה בהידור, אז הוא נראה טוב. ולהפך, אם אדם לא דואג, אז הוא נראה, כן, כן, נראה לא טוב, כן. הגמרא אומרת, התורה מתשת כוחו של אדם, כן, כן. אז הוא אומר, אם האדם משחיר עצמו על דברי תורה, או מרעיב עצמו על דברי תורה, דבר זהו הדבקות הגמור בתורה, וסילוק הגשמי. ומפני כך, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיו שלו לעולם הבא. מה הכוונה? מה הכוונה מבהיק זיו שלו? הכוונה היא, זה לא שכר, אלא זה המציאות. אדם שהוא רוחני, אז עניינו הופך להיות באמת רוחני. כן? שהוא כולו שכלי בלתי גשמי. ושני דברים זכו כאן. השחרה, משחיר עצמו ומרעיב עצמו. שני דברים זכו כאן. האחד היא שלמות ומעלת עצמו, שיהיה לו לעתיד. זאת אומרת, כתוב מבהיק עצמו, והמרעיב עצמו מסביעו לעולם הבא. המשחיר עצמו על דברי תורה, כתוב, הקדוש ברוך הוא מבהיק אותו, כן? מבהיק זיוו לעולם הבא. אז הוא אומר, ושני דברים זכו כאן. האחד היא שלמות ומעלת עצמו שיהיה לו לעתיד, והוא הזיו והאור, אשר כל אור מורה על המציאות. כמו שהשחור שהוא הפך האור, הלילה, כן? השחור שהוא הפך האור, מורה על להיעדר, כן? השחור מורה על להיעדר. שחור זה עין, מה?
שחור זה אין צבע.
אין צבע, אין, היעדר. אור זה מציאות, זה מה שהוא אומר. אשר כל אור מורה על המציאות, כמו שהשחור שהוא הפך האור, מורה על ההיעדר, כמו שאמרנו, כי בעולם הזה היה משחיר עצמו. מה פירוש משחיר עצמו? פירוש זה שנתן עצמו להיעדר. עצמו הכוונה הגוף. הפך את הגוף, התייחס אל הגוף, כאילו הוא לא קיים. כן? כאילו הוא לא קיים. זה הכוונה משחיר, זה פירוש חדש. שאלת הוא מקודם, מה זה נקרא משחיר? אז הוא אומר משחיר, הכוונה היא, יכול להיות שלא בפועל משחיר, אבל שחור זה ביטוי של היעדר. אז משחיר עצמו, הכוונה היא, מתייחס אל הגוף כאילו הוא לא קיים. כאילו הוא איננו. זה מה שהוא אומר. כי בכל מקום השחור מורה על ההיעדר, הפך האור. כי האור הוא המציאות, והחושך שהוא השחור הוא היעדר לגמרי. כי הכל נמצא באור. הוא בלתי נמצא, שיש חושך, לא מוצאים שום דבר. כן, הוא בלתי נמצא בחושך. לכך החושך מורה על העדר. ואמר, משחיר עצמו על דברי תורה, ומשים גופו בעולם הגשמי, כאילו הוא נעדר. הגוף לא קיים, הוא בלתי נמצא. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא מבהיק זיו שלו בעולם הבא. מה הכוונה? שייתן לו ייתן לו, שוב אמרתי, זה לא שייתן לו, אלא הוא ממילא הופך להיות, אם התפיסה הבסיסית אומרת שהמציאות האמיתית היא המציאות הרוחנית. זאת אומרת, האדם מורכב מגוף ונשמה. כן, האדם מורכב מחומר ורוח. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, מה שאתה רואה בעיניים זאת איננה המציאות, זה לא האדם. מה שאתה רואה בעיניים זה הגוף, אבל זאת לא המציאות האמיתית. המציאות האמיתית, האדם, האמת שבאדם, זה הצד הרוחני שלו, זה לא הצד הגשמי. הצד הגשמי הוא מעלים, הוא מסתיר, אבל מה שאתה לא רואה, כן, מה שבאמת המציאות של האדם, זה הצד הרוחני שלו. את זה אתה לא רואה, את זה אתה לא רואה, אבל זה ודאי, כשאני מדבר על האדם, האדם כאדם, זה לא הצד שאתה נפגש אותו בחושים שלך, זה הצד שאתה לא רואה. ואף על פי כן אתה אומר, זאת המציאות האמיתית. אז הוא אומר, אם אדם זוכה לכך שאל הגוף הוא מתייחס כאילו הוא לא קיים, מה כן קיים? מה אצלו תופס? יש לו ערך, הצד הרוחני, הצד השכלי. אז הפירוש הוא, האדם הזה למעשה מדביק את עצמו, נדבק למה שהוא היש במציאות, הדבר שהוא באמת הישות של המציאות. אז ממילא הוא זוכה לכך, זה מה שהוא אומר, מבהיק זיוו לעולם הבא. הוא הופך להיות, הוא הופך להיות מציאות, הוא המציאות. זאת אומרת, הוא זוכה לכך שהוא באמת הופך להיות מציאות אמיתית. אם אדם לא שכלי, במה הוא נדבק? הוא משליט על עצמו את החומר, החומר זה לא המציאות האמיתית של האדם. זה נדמה לאדם שזאת המציאות האמיתית, אבל זאת לא המציאות שלו. אז כמו שהחומר הוא לא האמת שבו, לא היש האמיתי, אז, 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 אם אדם משליט את החומר, אז הוא הופך להיות לא יש. אין, דבר שאיננו. אין לו מציאות. אבל כשאדם, אדם זוכה להידבק בצד הרוחני, בצד השכלי, הצד השכלי שבאדם, הצד הרוחני שבאדם, זאת המציאות האמיתית. אז הוא זוכה להיות יש. זה מה שהוא אומר. מבהיק, זה ההסבר של המהר"ל. לפני כך, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיו שלו לעולם הבא, שהוא כולו שכלי בלתי גשמי. אז עוד פעם, ושני דברים זכו כאן. האחד היא שלמות ומעלת עצמו שיהיה לו לעתיד, והוא הזיו והאור, אשר כל אור מורה על המציאות, כמו שהשחור שהוא הפך האור מורה על ההדר, כמו שאמרנו. כי בעולם הזה היה משחיר עצמו, פירוש זה שנתן עצמו להדר. כי בכל מקום השחור מורה על ההדר, הפך האור, כי האור הוא המציאות, והחושך שהוא השחור הוא ההדר לגמרי. כי הכל נמצא באור, ובלתי נמצא בחושך. לכך החושך מורה ההדר, ואמר, כי המשחיר עצמו על דברי תורה, הוא משים גופו בעולם הגשמי, כאילו הוא נעדר ובלתי נמצא. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא מביק זיו שלו בעולם הבא, שייתן לו את המציאות הגמורה בעולם הנבדל. הוא העולם הבא הבלתי גשמי. והשני, השלימות, מה שיקבל מן השם יתברך, ומה שאמר הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, הוא עושה הבחנה. המשחיר עצמו כתוב, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו לעולם הבא. והמראיל עצמו על דברי תורה, הקדוש ברוך הוא מסביעו. הקדוש ברוך הוא מסביעו. אז הוא עושה, מסביעו, כשאתה מסביע מישהו, אתה נותן לו. זה מה שהוא אומר. מבהיק זיוו, דואג, אז מה הוא אומר? הוא מה שהקדוש ברוך הוא מסביעו לעולם הבא, כי יקבל סביעה מן השם יתברך. וכמו שהביא ראיה, ירוויון מדשן ביתך ונחל אדניך תשכם, והוא מה שרמזו חכמים בברכות י' ג', שהגמרא אומרת שם שהעולם הבא אין בו אכילה ושתייה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. כי מה שאמרו שעטרותיהם בראשיהם, דבר זה נאמר על מעלת עצמו. את אתרה, מה זה אתרה? אתרה זה כתר, נזר, כן? אז הוא אומר, עטרותיהם בראשיהם, דבר זה נאמר על מעלת עצמו. כי אין יותר, יש פה שני דברים, אתרה בראש, עטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. אז יש פה שני דברים, עטרותיהם בראשיהם. אז הוא אומר, עטרותיהם בראשיהם, זה שייך לצד הראשון, מבהיק זיוו מזיו, מה שהוא אמר על מי שמשחיר עצמו, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו לעולם הבא. הבהקת הזיו היא האתרה, זה השלמות העצמית של האדם. נהנים מזיו השכינה, זה ההסבעה. ירוויון מדשת ביתך ונחל אדניך תשכם. זה מה שהוא אומר. כי מה שאמרו שעטרותיהם בראשיהם, דבר זה נאמר על מעלת עצמו. כי אין יותר במעלה מן המלך שיש לו עטרה בראשו. ומה שאמר ונהנים מזיו השכינה, הוא מה שיקבלו מן השם יתברך כביכול, ואלו שני דברים ידועים בחוכמה מאוד, כי הם שתי מדרגות עולם הבא, אבל הוא לא מעריך לפרש, אולי בהמשך. ולפרק עושין פסין במסכת עירובין, על הפסוק, עינייך כיונים שחורות כעורב, דורשת הגמרא כך, מה זה שחורות כעורב? במי אתה מוצא סדרי התורה? במי שמשכים ומעריב עליהם בבית המדרש. אז זה פירוש אחד.
סדרי התורה, מה אני מתכוון?
במי אתה מוצא סדרי התורה? נראה, רגע אחד. במי שמשכים ומעריב עליהם בבית המדרש. רבא אמר, במי שמשחיר פניו עליהם כעורב. רבא אמר, במי שמיסים עצמו על בניו אכזרי כמו עורב. כי עד רב עד הבר מתנה וכעזי לבי רב. הגמרא מספרת, היא רוצה להראות מה זה נקרא אכזרי על בניו כמו עורב. במי אתה מוצא סדרי התורה? הכוונה היא הביטוי הזה בא לומר מי אתה מוצא במי אתה מוצא קניין תורה, אלא רכישה של תורה, כן? הידבקות בתורה, כן? אז הוא אומר, אז רבא אמר, במי שמשים עצמו על בניו אכזרי כמו עורב, כי עד רבד הבר מתנה, הגמרא מספרת, על אותו המורה, רבד הבר מתנה, אבי כעזי לבי רב, אמרה לדביתו, ינוקי, מה עבדי? מה יהיה לתינוקות שלך? הוא הולך לבית המדרש, כנראה שהכוונה שלה הייתה, מי ייתן להם לאכול?
מה העורב עושה?
מה? רגע. אז כתוב, כתוב, בפסוק כתוב, איך אנחנו רואים בפסוקי דזמרה? לבני עורב אשר יקראו.
ובגבורת הצופה.
נו.
ובגבורת הצופה.
ולא משוקע איש ירצה. כתוב שם, לבני עורב אשר יקראו. מה זה בני עורב אשר יקראו? הם קוראים, אבל אין מי שיעזור להם. כן? זה הכוונה. מי צריך לדאוג להם? הקדוש ברוך הוא דואג להם. כן? כך גם דורשת הגמרא. אז הגמרא אומר, אז לא, אז זה רבה. אבל כי עד רבת הבר מתנה וכעזי לבי רב, אמרה לדביקו, דביתו, ינוקי מה יעבדי, מה יהיה עם התינוקות שלך, עם הילדים? יש לך ילדים. מי ידאג להם לאוכל? אז מה הוא עונה לה? איקה קרמה באגמה. איקה קרמה באגמה, אני חושב שהכוונה, אני לא זוכר בשאלה שמפרש, כל פנים יש קנים באגם. הכוונה היא שיש, לא הוא ידאג, לא הוא דואג. כן? זה אכזריות. אבל אומר רבא, במי אתה מוצא סדרי תורה? במי שאכזרי על בניו כמו עורב. אז באמת יכול להיות שזה לא סדר רגיל, אבל רבא אומר, במי אתה, וזה מה שכתוב, שחורות כעורב, עינייך כיונים שחורות כעורב, במי אתה מוצא סדרי תורה? במי שמשים עצמו על בניו אכזרי כמו עורב. נראה איך שהמהר"ל מפרש, ורצה לומר, כי צריך שיהיה האדם דבק בתורה לגמרי עד שלא ייפרד מאיתו, ואם לא כן, אין זוכה האדם אל התורה, כי צריך שיתאחד עם השכלי, ועוד, כי צריך שיהיה לאדם התמדה בתורה מאוד, כי אין התורה כמו שאר דברים הגשמיים, שהם דברים שהם תחת, זה נקודה שהוא עמד עליה כבר קודם, כן? והגית בו יומם ולילה. כי אין התורה כמו שאר דברים הגשמיים, שהם דברים שהם תחת הזמן. ואם האדם נוהג עם התורה כאילו הוא דבר זמני, ולימודו בתורה לפי שעה ולפי הזמן, אינו קונה את התורה. ולכך צריך שישכים ויעריב עליהם. אז אומר, המושג השכמה והערבה זה לא בבוקר ובערב. אלא ישכים ויריב, זה והגית ביומה ולילה, זה מה שהוא אומר. ולכך צריך שישכים ויריב עליהם, כי זהו עניין השכל, שאינו תחת הזמן, והוא תמידי בלא זמן, כמו שפירשתי לפנים, מקודם. זה פירוש אחד. ולרבה לא תימצא התורה, אלא במי שמשחיר עצמו. כמו שהוא אמר קודם, דהיינו שייתן עצמו אל ההיעדר, על דברי תורה. עצמו הכוונה היא הגוף שלו, התייחס אל הגוף שלו כאילו הוא לא קיים. כמו שאמרנו לפני זה על המשחיר פניו בתורה. ואם לא יסלק את גופו בשביל התורה, אינו קונה את התורה השכלית. כי הגוף הוא מונע אל השכלי, הוא כמו שהתבהר כמה פעמים. רבא סובר, אין מתקיימת התורה, אלא במי שעושה עצמו על בניו אכזרי. לפי, מה הנקודה? למה דווקא על בניו, להיות אכזרי על בניו? אז הוא אומר, לפי שנפשו ודעתו קשורה בבניו. המציאות היא כזו, שהאדם יש לו, באופן טבעי, יש לו אחריות על הילדים שלו. ולא רק אחריות, הוא גם רוצה לדאוג להם. וכאשר נעשה אכזרי על בניו, זאת אומרת, הפירוש הוא יוצא, המהר"ל רוצה לפרש, הוא צריך לשנות את ההנהגה הטבעית. זה, כן? כדי שהוא יזכה בתורה, הוא צריך לשנות את היחס הטבעי. הגמרא אומרת, הפסוק אומר, כרחם אב על, אנחנו אומרים בתפילה, כרחם אב על בנים. כן, תרחם עלינו. כרחם אב על בנים. אבא מרחם על הבנים שלו. אז רב אומר, מציאות של קניין תורה לא שייכת במי שמרחם על הבנים. לא רק זה, הוא צריך להיות אכזרי. עד כדי כך. אכזרי על הבנים. זאת אומרת, צריך פה, יש פה מצב, דרישה של שינוי הטבע כדי שהוא יהיה במדרגה כזאת שהוא יקנה את התורה. זה מה שהוא אומר.
זה אילוץ.
מה?
זה לא שהוא חייב להיות אכזרי, אלא זה אילוץ.
לא, 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 לא. תראה, הביטוי של רבא, כתוב, איך רבא אומר? תראה את רבא. ב-1 למי אתה מוצא סדרי התורה? במי שמשים עצמו על בניו אכזרי כמו עורב. והמהר"ל אומר יותר, רב הסובר אין מתקיימת אלא במי שעושה עצמו על בניו אכזרי לפי שנפשו ודעתו קשורה בבניו. וכאשר נעשה אכזרי על בניו אשר נפשו ודעתו קשורה בהם, מורה זה שהוא שכלי לגמרי, כאשר הדעת הוא שכלי, והוא דוחה הדעת של האדם מפני התורה, שהיא שכל נבדל לגמרי, והבן אילו שלושה דברים. האחד, זאת אומרת, שלושת הפירושים בגמרא, האחד שמשכים ומעריב על דברי תורה שדבק לגמרי בשכלי, והשני שהוא משחיר פניו על דברי תורה, ובזה שנותן גופו אל העדר לגמרי על דברי תורה, ובזה נעשה שכלי. והשלישי שנעשה אכזרי על בניו, והם התולדות שלו, אז מה הכוונה? אז הוא אומר, וכל אשר הוא לאדם, הוא מבטל בשביל התורה השכלית, שהיא על הכל. ובאדם, זאת אומרת, הפירוש הוא, יש פה שלושה פירושים שכל אחד, לפי מה שהמהר"ל אומר, בא להדגיש נקודה אחרת, באופן כללי יותר. זאת אומרת, הראשון אמר משכים ומעריב, הפירוש הוא, זה מעיד על דבקות, דבקות בתורה. השני אמר משחיר פניו, כן? הפירוש הוא, בזה נעשה שכלי. כשאדם מתייחס אל הגוף כאילו הוא לא קיים, הוא נעשה שכלי. והשלישי הוא אומר, והשלישי שנעשה אכזרי על בניו, כל אשר, הפירוש הוא, יש הדרישה מהאדם שהוא יבטל, כן, התורה תהיה לו כל כך חשובה שהוא יבטל בשביל התורה השכלית את הכל, כן? אז זה מה שהוא אומר, ובאדם כמו זה תימצא התורה. ואי אפשר לפרש יותר, כי הדברים עמוקים מאוד מה שרמזו כאן. טוב, עד כאן.